שלום, ברוכים הבאים מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לתוכנית הדרך למטרה, כאן איתכם מוטי פרידמן, והיום נדבר על פסיכותרפיה הומניסטית. נדבר היום עם האורח שלנו. האורח שלנו הוא איש רב פעלים, ממקימי בית ספר לעובדים חינוכים סוציאליים בתל אביב, מרצה בבית ברד ובאוניברסיטה העברית, ומחבר הספר החתירה אל העצמי. שלום דוקטור ארנון לוינטן.
שלום רב וברוכים הבאים.
בתחילה היה פרויד שהגה את הרעיון הפסיכולוגיה ואפשר להגיד שדרכו היה כיוון הנכונה של הטיפול. על אף שהוא היה מתנגד בתחילת, היה מתנגדים בהתחלת הדרך של פרויד, ואז בא ראיתי בשנות ה-80 קרל רוגרס ושינה את כל השיטה. מה ראה שהדרך הטיפול של פרויד לא נכונה או שיש חסר במה שהוא עשה?
היית רוצה לשמוע את דעתי על הנושא של פרויד או על קרל רוגרס, או אני אחבר את שניהם?
תחבר את שניהם.
אז בוא נתחיל באמת באבי האומה היהודית הפסיכולוגית, זיגמונד פרויד, שבביני אושייה מאוד מאוד חשובה בתחום הפסיכולוגיה בכל העולם. אני חייב לציין שכשביקרתי בביתו שנלקח על ידי הנאצים, יימח שמם, באו אנשים מכל העולם לראות. כלומר, לא רק זה שהוא היה יהודי, אלא הוא נערץ בגלל חוכמתו העמוקה והאדירה בתחום הפסיכולוגיה. אז בוא נראה, כששואלים בכל קורס של פסיכולוגיה בעולם, שואלים תמיד, מה הביא פרויד לעולם? אז הייתי אומר שמה שהביא פרויד לעולם, זה את הנושא של בלתי מודע. שאנחנו בעצם מפוצלים באישיות שלנו למודע, מה ששנינו עושים כרגע, אנחנו מודעים שאנחנו מדברים על פסיכולוגיה, על פסיכולוגיה הומניסטית, על ההמשך, על ההיסטוריה, על מה שעתיד לבוא, ויש בלתי מודע, זו השפה הפנימית שמדברת ממעמקי התחתיות שלנו, שהיא נשתלה בנו מאז שהיינו ילדים עוברים ברחם האם. ופרויד אפילו טוען שכבר ברחם האם נקבעו אצל הילד הרבה מאוד תכונות שנבעו ממערכת היחסים שהתפתחה בינו ובין אמו. למשל, לפרויד יש משפט מאוד מאוד ידוע, שנקרא פחד הפרידה או פחד הנטישה, שכשהילד בעדיין הוא באיבו, ילד קטן ואימא, אני עכשיו עוסק בכתיבת ספר בדיוק בנושא הזה, נוסף על מה שאנחנו נדבר, זה על ילדים שננטשו מביתם הטבעי, או עברו לפנימיות, משפחות אומנות, ואני מנסה למצוא ולהציע דרך למטפלים ולמחנכים לעבוד עם ילדים אלה בצורה שתחזיר להם את החסר הדי קשה שקרה להם בהם שהתנתקו מביתם, ובעיקר מאימהותיהם. שהם כל כך היו זקוקים להם בהיותם בגיל הרך. עכשיו, אותו אדם שאתה הזכרת, שמו קרל רוגרס. הוא לא היה יהודי, ההפך, הוא היה כומר, איך זה נקרא אצלם, חניך כמורה, כמו שאצלנו יש תלמיד חכם, הם לא חכמים כמונו כמובן, אבל הוא היה, הוא הלך ברוח הנצרות, ברוח הישועית, ש... אמרה שפסיכולוגיה לא יכולה רק לדבר אל האדם, היא צריכה להושיע אותו במצוקתו, להקשיב לו. והוא בנה דרך שנקראת פסיכולוגיה הומניסטית, יותר נכון, האדם במרכז, The Person-Centered Approach, הגישה לאדם במרכז. מה הכוונה? הכוונה היא שכשיושב מולי בן אדם, הוא מספר לי על קשייו, כמו שעכשיו יש לנו הרבה מקרים בקורונה ובצרות שאין לנו פרנסה, העסק שלנו סגור, הילדים שלנו לא הולכים לבית ספר, אנחנו משתגעים ואני שומע את זה כמעט כל יום, גם ישירות מהאנשים וגם מתלמידיי לשעבר וכיום אשר הם מטפלים היום באוכלוסייה קשת יום כתוצאה מהמצב. והמילה אני אשתגע ואני אעשה משהו, אני אדפוק את הראש בקיר, אני אזרוק אבנים, היא באה כבר חלקה מהתת מודע, מהבלתי מודע. ופרויד אמר שמי שמכוון את החיים שלנו במידה רבה זה אותו בלתי מודע. איך זה האדם קם בבוקר, לא רק רואה שהוא עם, אלא פתאום עושה מעשים נוראים, כמו רצח במשפחה. מאיפה זה בא? האיש הזה, כולם אומרים, היה כל כך נחמד, היה בסדר, עזר לכולם, ילדים אהבו אותו בשכונה. מאיפה בא פתאום האלימות הנוראה? פרויד טוען שאלו לחצים ודחקים ויצרים מודחקים שהוחבאו אצל הבן אדם הזה במשך שנים, והנה פרצה להם אפשרות להתבטא, וזה התבטא בצורה קשה כמובן. לכן אני אומר, הגילוי הגדול של פרויד היה שקיים אצלנו בלתי מודע, המוביל אותנו ומכוון אותנו בחיים. ואז נשאלת השאלה הנצחית, איך מטפלים בזה? מה עושים עם זה? אז פרויד נחשב למה שנקרא ממציא הפסיכואנליזה, ניתוח הנפש. הוא טוען שכדי לעזור לאדם יש לנתח ולהגיע אל אותם מקורות בלתי מודעים שהוא ידע עליהם ושהמטפל ידע עליהם, ונעזור לו להביא לתודעתו שיש בו את התוכן הזה, ושצריך, אתה תשלוט בו, כמו שנאמר, לפתח היצר עובד, אתה תשלוט בו. והפסיכואנליזה היא תורה של שיח עם המטופל, לאו דווקא מכוון לנושא מסוים. זה לא אם אתה בא אליי וטוען, אני משתגע, אז אני שואל אותך, מה קורה לך שאתה משתגע? למה אתה? אין בכלל את המילה למה, אלא ספר לי. השיח הפסיכואנליטי של פרויד היה ספר לי, דבר על זה. כולם אפילו קצת בצחוק, כשהם אומרים פרויד, אז הוא אומר, אתה רוצה לדבר על זה? כאילו זאת הייתה תמיד שאלתו. אתה חופשי לדבר על כל מה שבא לך, לפי גישתו של פרויד. מתוך זה יפיק או יבין השואל מה בעצם מטריד אותך בתוך עולמך הבלתי מודע. כי אתה לא מספר על הבלתי מודע, אתה מספר שאתמול היה, הנה עכשיו בדיוק הייתי בשיחה עם בחור, שהיה לו יום מאוד מאוד קשה במשפחה אומנת. הוא לא יודע אם הוא יחיה שם, הוא רוצה לעזוב. שאל אותו המטפל, שהוא עדיין קצת טירון בנושא, למה אתה רוצה לעזוב? הוא אומר, הם מציקים לי כל הזמן. למה מציקים לך? עשית להם משהו רע? לא זאת השאלה שפרויד מציע לשאול. לא לכוון אותו למצוקה ולשיגעון שעובר עליו, אלא לדבר על זה. ספר לי על האנשים האלה, איך זה לחיות שם, איך אתה מרגיש שם בדרך כלל, ולאט לאט, תצא התשובה או האמת הבלתי מודעת. אז הגישה של פרויד הייתה שאנחנו נשלטים על ידי עולם בלתי מודע או תת מודע.
מה שאני מבין מדבריך, שזה רק לפי פרויד, שזה רק שיחה. דבר ובלי את התוצאה הסופית, מה שיצא לך מכך.
השאלה היא נכונה, היא מאוד מקובלת, והיא שאלה שגם מאוד מאוד קשה לענות עליה. יש צורך להיכנס לתהליך של קשר עם אותו אדם, אותו בחור, שמספר על מצוקתו, ודרך הקשר הזה אנחנו מנסים לעזור לו. כי אתה שאלת שאלה טובה, מה אני עושה כדי לעזור לו, איך אני פותר את הבעיה שלו. אני לא פותר את בעייתו, אני נותן לו להבין שיש כאן בעיה שהוא צריך להתחבר אליה. עד היום הם לא מחוברים, הבלתי מודע שוכן לו שם בארמונות החושך שלו, ואני לא יודע על קיומו, הוא רק מפעיל אותי, הוא מסעיר אותי, אני משתגע, אבל אני לא יודע למה. גם פרויד טוען שלא נדע למה, אבל ברגע שהבן אדם יודע שיש בו יצרים כאלה, ויש בו כוחות כאלה, והוא לאט לאט ישלוט בהם, זה מה שאנחנו עושים בתהליך השיחה. מגלים בו את הבלתי מודע, שהוא ידע על זה, ומי שבסופו של דבר עוזר לבן אדם זה הוא עצמו. הוא עצמו כמובן, ברגע שהוא יודע. ברגע שאני יודע שאני כועס על בני אדם ברחוב, או מתפרץ בכביש באיזה פינה, שמישהו חסם אותי וחושב כאילו הוא רצח אותי, ברגע שאני יודע שזה לא הבן אדם, אלא משהו כעוס ופגוע שקיים בי, אולי משנות ילדותי, ינקותי, שאמא נטשה אותי. פרויד דיבר הרבה מאוד על נטישת האם, שהילד מחזיק את הכעס הזה בתוכו, על זה שאמא עזבה אותו, והוא פונה לכולם כאילו הם האמא הנוטשת. הוא לא מדבר אל האדם שנמצא איתו בכביש, הוא מדבר עדיין ומנסה לפתור בעיה שיש לו מקדמת דנה, מילדות עם האמא. אנחנו לא מחזיקים היום כל כך בגישה הזאת, כי אוי ואבוי לנו אם כל בעיה או התפרצות של מישהו נתחיל לחטט או לחפש או לחפור, כמו שאומרים היום, ביחסים שהיו לו עם אמא שלו ואבא שלו. זה עשה פרויד. היום בטיפול רגשי, נפשי, מודרני כמו היום, אנחנו ידידים עם המטופל. אנחנו מציעים לנו, לא, סליחה, אנחנו מציעים לו את עצמנו כקשובים, מאזינים, מבינים, אמפתיים, ומנסים לתת לו את הידידות ואת האמונה בכוחות שלו לחפש את הבעיה שלו. כי עד היום הוא חשב שהוא קורבן, שהוא פגוע, לא, ולפתע הוא עובר איתנו חוויה, אני שומע אותך. כתבתי למשל בספרי החדש, שכשפנה הנער למטפל הטרי ואמר לו, האם אתה תוכל לעזור לי? המטפל לא רצה להגיד לו, אני אוכל לעזור לך אם נפתור את הבעיה הזאת. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על מה שאתה מרגיש. השאלה, מה אתה מרגיש? העניין של רגשות, זאת היא התוספת האדירה שפרויד הביא לעולם הפסיכותרפיה. מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש ביומיום? איך עובר עליך היום? מתי יש לך רגעים קשים? והנער עונה לו. וכתוצאה מהדו-שיח הזה, היום, בפסיכולוגיה של היום, אנחנו עושים מה שנקרא, בונים מחדש את התודעה של האדם אל עצמו, את הביטחון.
מה, שאמרת את המילה ידידות עם המטופל, מה גבולות הטיפול, הידידות? כי הרי אני יודע שהמורה של פרויד, היה לו מישהו בא אליו, הוא טיפל באיזה אישה, ואותו אישה אחר כך אמרה לו שהיא בהיריון ממנו, והוא נבל, ואז הוא הפסיק את הטיפול.
כן.
והיום בפרט בעולם שלנו, יש הרבה אחר כך אנשים שהולכים ואומרים, הוא נגע בי, הוא עשה לי, הוא אכל לי, הוא שתה לי.
כן, בשביל זה אתה לא צריך להיות פוידיאני, בשביל לגעת באיזה בחורה נחמדה. אתה יכול להיות סתם בן אדם. אבל אתה שאלת שאלה מאוד חשובה, שאנחנו מכתירים אותה במושג של גבולות הטיפול. מטפל אמין שיודע את עבודתו שומר על גבולות. הוא לא עושה שליטה טוטלית במטופל שלו. כלומר, אותה בחורה, ואנחנו מכירים את הסיפור על כמה בחורות, יש גם סיפור הפוך. בחורה שפרויד אמר כתוצאה מהטיפול שהיא לא צריכה להיות מאושפזת, שהיא לא חולת נפש, אבל ההורים שלה עמדו על זה, לא רק קראו לה, אבל לא חשוב, שהיא תלך לבית חולים פסיכיאטרי, והוא טען בסופו של דבר שהיא סובלת מבדידות. אותו דבר קרה גם קארל רוג'רס, ידידי ומורי לשעבר, ושניתח את העניין של הבדידות כבעיה מאוד מאוד קרדינלית בעולם של היום. אנשים הם לבד, אין להם ידידים. אז אתה שאלת שאלה נכונה, האם הידידות יכולה לפרוץ גבולות ולהפוך להיות קשר אינטימי או דמיון של המטפל שיש לו קשר או שהיא מאוהבת בו, הוא מדמיין לעצמו על מנת להצדיק את נטיותיו ורגשותיו כלפי אותה אישה. זה לא אני נמשך אליה, אלא היא נמשכת אליי, מה שנקרא אצלנו מנגנון השלכה. יש לנו גבולות. אדם צריך, לצערי, ידידים שלי מעבר והיום, נשפטו והורשעו על ידי בתי משפט בגלל שהם עברו את הגבולות הנכונים עם המטופלים ביניהם, שלהם. כמו הזמנתם לכוס קפה באיזה קפה פה בחוץ. לא מקובל עלינו. אלה הגבולות שאסור לנו לפרוץ. צריך להישאר במסגרת הטיפול האישי, המאוד אינטימי, אבל לא אינטימי במובן הרומנטי, אלא אינטימי במובן הידידותי. שאלת מה זאת ידידות. וזאת שאלה טובה. הידידות שלנו בגישה ההומניסטית היא אמון, ביטחון. אני היום כשאתה מדבר איתי ואני מסתכל עליך ואני רואה שאכפת לך, אז שואלים את פרויד, איך אתה מדגים לבן אדם שבאמת אכפת לך ממנו? אתה אומר לו, אוי, איזה נחמד אתה, אכפת לי ממך? לא, זה לא יעבוד. האיש הוא לא טיפש, הוא יודע שאתה משחק איתו, ואתה עושה לו כל מיני מניאברות או מניפולציות כדי שהוא יאהב אותך. כדי שהוא באמת יכבד אותך ויאמין בך, אתה צריך להיות קשוב לו ב-110% אם יש כאלה. איך אתה קשוב לו? למשל, הוא אומר לך, אתמול, זה אותו, אני חוזר לאותו נער שדיברתי עליו, אתמול שיגו אותי, כמעט הרגו אותי, היו הורגים אותי. הוא דיבר על ילדים באזור המשפחה האומנת שהוא חי בה, שמציקים לו בגלל שהוא נער קצת מוגבל ומצחיק במרכאות, ומציקים לו, והוא מאוד נעלב. אתה כמובן לא צוחק עליו, אתה לא לועג לו, אתה קשוב לו. איך אתה מראה שאתה קשוב לו? על פי גישתנו הרוג'ריאנית, אתה חוזר על דבריו. אם הוא אומר לך, אתמול כמעט שיגו אותי, אתה לא מתחיל למה שיגו אותך, מה עשית, מה הסיבה, איך אתה חושב הסיבה, אתה פשוט חוזר עליו בצורה אמינה, בוטחת וידידותית. אתה מספר לי שאתמול מאוד הציקו לך, אתמול הרגשת מאוד לא טוב, אתה רוצה לספר על זה עוד? אני מאוד הייתי רוצה לשמוע. זוהי הידידות הפסיכותרפיסטית ההומניסטית עליה אנחנו מדברים. אני שומע אותך, אני מנסה להבין אותך, ספר לי יותר מה הרגשת. הרגשת, אתה שם אותו במרכז ואת הדברים שהוא מביא כעיקר המפגש. לא שאתה בא עם איזה חוכמה מהספרייה האלומה שלך, אלא אתה בא עם מוכחה ולבך. הלב כאן מאוד חשוב, ואתה מראה לו שאכפת לך מאוד לשמוע מה כואב לו, מה עובר עליו, ממה הוא נעלב. ולפתע הוא אומר, יש פה בן אדם די מכובד, די נעים, שאכפת לו מה שקרה לי אתמול. וזה משנה, זה עושה תזוזה די חריפה אצלו בתודעה שלו, בהסתכלות שלו לגבי עצמו. מי שהוא נותן בו אמון, מי שהוא אכפת לו ממנו, מי שהוא חשוב, לא חשוב, אבל מי שהוא מכבד אותו, מדבר אליו כמו אל חבר. הוא לא החבר שלה, אבל הוא מדבר אותו כמו אל חבר. אנחנו באנגלית קוראים לזה as if. אני נמצא as if, כאילו הייתי כמותו, כמו הייתי כמותו. זה מילה של רוג'ר דרך אגב, as if. כן.
שאמרת...
טלפון.
אמרת לגבי קבלת אדם ללא תנאים.
נכון.
ישנם אנשים בעולם שעשו פשעים אנושיים, כמו רצחו, אנסו, גנבו.
נכון.
נגיד ולו יצויר, אנחנו מגיעים, הם מגיעים אלינו לטיפול, או מגיעים אלינו לידידות, ורוצים לדבר איתנו. איך אפשר לקבל אותם על אף העבר הלא טוב שלהם, מול העיניים?
לא טוב במרכאות, אתה מדבר על אנשים שעשו דברים נוראים, למשל רצח במשפחה שאנחנו כל כך שומעים. אתה שאלת שאלה מאוד מאוד קרדינלית, מאוד מאוד חשובה. איך אני יכול לקבל אדם כאשר בתוכי אני מאוד נגד מה שהוא עשה, אפילו שונא את מה שהוא עשה, אפילו אולי במשפחתי הייתה חוויה דומה למה שהוא עשה, ואני לא יכול לשבת ולהסתכל לו עכשיו בעיניים ולדבר איתו כאילו חבר מאיתנו יחד בטירונות באיזה מחנה צבאי. זה לא אותו אדם, אתה צודק מאוד. אבל יש הבדל בין גישה טיפולית לגישה חברית ידידותית. הבן אדם הזה בא אליי ומבקש עזרה, נכון, הוא פשע, הוא הרג. תראה, בוא נהיה מאוד קיינים, יש לי נכדות. אילו בן אדם שפגע מינית או בצורה אחרת בילדה שהיא בגיל של נכדתי, היה יושב מולי, הייתי רואה כל הזמן את המחזה הנורא הזה מול העיניים, והייתי אז גלוי לב ואומר לו, סליחה, אתה צריך לעבור את השיחות עם מישהו אחר, לא איתי, כי אני לא מסוגל לדבר איתך, יש לי קושי. הוא יכול להגיד, בטח בגלל שאני פושע ואנס ורוצח. אני אגיד לו, לא, זה לא בגלל מה שאתה, זה בגלל מה שאני. לי יש קושי ואני לא רוצה לשקר לך ולהגיד לך שאני מקשיב לך בזמן שמוחי עובד שעות נוספות בגלגלים ואני חושב על נכדתי. כאן הגבולות שהמטפל צריך לדעת. איך אני לא אחסה ואשקר לו שאני שומע אותו כשאני לא שומע אותו. ואז אני יכול להגיד לו בכנות, תראה, אני כרגע מאוד מאוד חושב על דברים אחרים ואני מרגיש, ואני כתבתי למשל לא מזמן, שמותר למטפל להגיד למטופל שלו, תשמע, אתמול דיברת על משהו ואני מרגיש שלא הקשבתי לך באמת. הייתי מאוד רוצה שתחזור על זה. אני רוצה מאוד להקשיב לך. זוהי האמת. אתה לא חייב להגיד לו, אני שונא אותך, אני לא סובל אותך, עשית דברים, אם כי יכול להיות שזוהי האמת. אבל בשיחה שלנו, אני שם אותו במרכז. וכדי שהוא יישאר במרכז, אני לא שם אותו במרכז כפושע, כאנס, אלא כבן אדם. לכן אנחנו אומרים, person-centered approach, ולא criminal-centered. זה לא מי, מה הוא עשה, אלא מי הוא. ובשבילנו כולנו, כולם שווים. הם בני אדם. נכון שאנשים שעשו דברים נוראים, אני לא אתכחש לזה, היו לי כמה כאלה, עבדתי גם במסגרת בצוהר עם כמה כאלה. אגב, נוכחתי לראות בהרבה מאוד ידידות, גם עם רוצחים, כשהם עברו את אותה תקופה הקשה להם, כשהם עשו את מה שהם עשו, וגילו את הפן האחר שבאישיותה, ולפן הזה כן יכולתי להתחבר. יש אנשים שאתה יכול להתחבר, יש אנשים שלא. העיקרון הוא שזה שאתה לא יכול להתחבר אליו, אל תבטיח לו הבטחות שווא, אל תחזב לו. תגיד לו, קשה לי כרגע לדבר מסיבות שלי.
האם אתה מתחבר למשפט הזה, אין אדם רע, יש אדם שרע לו?
קשה לי כי אני לא הקדוש ברוך הוא ואני לא אגיד אדם טוב טוב לו, אדם צדיק צדיק לו, אדם רע רע לו. אני חושב שיש גם יצר רע אצל בן אדם. פרויד אמר את זה. יש לנו יצר ההרס ויש לנו יצר האהבה. פרויד דיבר על שני יצרים, על הארוס ועל הטנטוס. ידידי פרופסור שלמה שוהם כתב על זה גם כמה ספרים, ארוס וטנטוס. הוא פרוידיאני מאוד מאוד ומאוד החזיק מהגישה הזאת של ארוס וטנטוס. פרויד טען ששני היצרים האלה ההפוכים פועלים אצלנו, ויש רגעים שהטנטוס מתפרע, משתלט עלינו, ופתאום אנשים עושים דברים. אבל אני מנסה, כשהבן אדם יושב איתי ומדבר איתי, לדבר אל הארוס שלו, אל האהבה שלו, ולכן אני צריך לדבר. תראה, יש לי מכר מאוד מאוד קרוב, שיושב בבית סוהר, לצערי, עשה טעויות, שמות זה לא כרגע ענייננו, וכשאני מדבר איתו, נקרא לו שלמה כרגע. אני מדבר איתו, שלמה, איך עבר הלילה? היה מאוד קר, והם לא קיבלו סמיכות בבית הסוהר. אז הוא אומר, ברוך השם, קיבלנו עוד סמיכה, היה לי חם. אני אומר לו, יופי, אני לא אומר לו, מגיע לך כי רצחת, והוא באמת רצה. שכשאני מדבר איתו, אני מדבר איתו על מישור הומני, על מישור אנושי. יכול להיות שבעוד שבוע, כשאני אפגש, והוא יגיד, תגיד בכלל, מה אתה חושב עליי? אני אגיד לו, אני חושב שעשית טעויות נוראות, עשית דברים מאוד רעים. הוא יכול להגיד, אתה מוכן לשבת איתי? אז אני אגיד לו, אני אשתדל, זה יכול להיות שזה יהיה לי מאוד קשה. החשוב הוא להגיד את האמת. להגיד את האמת אפשר גם בצורה נימוסית, מקובלת, לא צריך לתקוף. נכון שיש מטפלים רבים, וכשאנחנו מעבירים שיעורים בטיפול באוניברסיטה, אנחנו מדגימים בשיחות ביניהם איך לא לתקוף, והגישה שלנו ההומניסטית, שהעלית בתחילת דבריך, היא גישה באמת ללא תנאים. זאת אומרת, אני לא אדבר איתך רק אם תגיד, אני מצטער, אני מבקש. זה גם תנאי. תנאי זה לא רק אם אני מקבל כסף עבור הפגישה. תנאי זה, אני לא דורש ממך איזה התנהגויות מקדימות ומוקדמות שתהיה נחמד אליי כדי שתדבר אליך. זה לא תנאי. אני מדבר אליך כי אתה בן אדם, ואני מאמין בחלק האוהב והאנושי שיש בכל בן אדם. נכון, שעשינו טעויות. מי לא עושה טעויות? כולנו עושים טעויות.
האם בטיפול אתה יכול להיפגש עם בן אדם שעשה דברים לא טובים וגם לנזוף בו? או שאין דבר כזה?
אני לא הנוזף. אני יכול להגיד לו את דעתי. אם הוא עשה דברים, כמו שאתה אומר, לא טובים או רעים, חלילה אם הוא עיקה ילד קטן, אתמול ראינו בטלוויזיה, ילד חבול שהגיע לבית חולים, אני מודה, הייתי בזמנו מנהל מוסד לילדים חריגים במשך שנים, שהוקו גם על ידי הוריהם, לא יכולתי לראות את זה. אני מודה, סוף סוף גם אני באיזשהו מקום אנושי, וכשאני רואה חבורה כחולה על גב של ילד בן 4.5, אני מצטמרר. אני לא יכול לראות אותו. ואם יגידו לו, שב עם האבא שלו, זה שיקה אותו ודבר איתו כדי לתקן את דרכו של האב, יכול להיות שאני אגיד בחינות, אני יותר מדי החבורה הזאת על גבו של הילד, מנצנצת לי מול עיניים, ואני לא אוכל לדבר עם האבא. יהיה לי קשה.
כשאתה מדבר על הסרת מסכות בין המטפל למטופל, מה גבולות של הסרת מסכות?
קודם כל, הגבול שלא תהיה מסכה, שאיתי אתה יכול לדבר בחינות ובאמת. לכן, כדי לדבר איתי בחינות, אומרים חינות, לא קיינות, נכון, אחרי בית שווה. ככה לימדו אותי בבית ספר בזמנו. כשאתה מדבר איתי בחינות, או אני מדבר איתך בחינות, גם אתה תדבר איתי בחינות. כלומר, החינות היא גם מחלה מדבקת. ברוך השם שיש לנו גם מחלות כאלה. וכשהבן אדם אומר, והם אומרים לי את זה אחרי שיחה, אני היום שואל בנות שהן בעצמן פסיכולוגיות, פסיכותרפיסטיות, מנהלות מטבח בפנימייה, שהן בזמנו היו חניכות שם, ועבדו כתורנויות, כתורניות מטבח, ואני שואל אותם, מה החזיק אתכם? מדוע חזרת לעבוד במקום בפנימייה שבזמנו היית מאוד כעוסה בה, לא היה לך טוב? היא אומרת, כי אותה נקרא לה לילי, שהייתה אחראית המטבח עליי, תמיד דיברה איתי בכנות. היא תמיד אמרה לי, את נראית לי עצובה, היית רוצה לדבר על זה. גם לי היה ערב עצוב. אותה מטפלת החזירה אותי לעבוד בפנימייה. זה לא שהפנימייה הייתה עם שיש ועם ברזים מזהב או מניקל, אלא היה בן אדם אחד שהיה אליי אמפתי. ובשבילי האמפתיה, ההקשבה האמיתית, וההחזר האמיתי לבן אדם שאומנם הקשבתי לך ואכפת לי ממך, הוא המפתח שאותו בן אדם ירפא מבחינה נפשית ולא יעשה את אותם הדברים בעתיד. במקום לנזוף בו, אני אהיה איתו כן ואמיתי. זאת תהיה הנזיפה במרכאות הטובה ביותר.
כשאנחנו מדברים על אמפתיה, באמפתיה אתה בעיקרון די יושב עם עצמך ושומע את המטופל. פחות אני חושב שיש לו האמת הרבה עזרה, או שזה רק עצם השיחה, זה העזרה, כמו הגישה של פרויד, שאומר...
השאלה היא נכונה, אבל אני לא... תראה, אני כמו כל יהודי טוב מדבר גם על עצמי, אין ספק, אבל אני לא מנצל את היותי עם מדובל כדי לחשוב ולדבר עם עצמי. אני חייב להתנתק מהצרכים, נקרא להם הנרקיסיסטים, לשמוע כל הזמן את עצמי ולשמוע אותו. אז מה שאמרת, שהמטופל מדבר ואני שומע את עצמי, אז אני אחזור על זה בהדגש נוסף. המטופל, נקרא לו הפונה ברשותך, אנחנו בהומניזם רגילים להגיד הפונה, לא המטופל, כי זה אנחנו לא בעסקה רפואית שאני מטפל בו בתרופות, זה אנחנו מסייעים.
קליינט, משתמשים זה פרויד, לא?
קליינט, פרסן, כן, קליינט, נכון. הוא לא אהב את הקליינט, פרסן אפרוץ', הוא שינה את, רוג'רס שינה את השיטה לפרסן סנטרד אפרוץ'. האיש במרכז, אם האיש במרכז היה לנהוג לפי הכותרת שנתתי, אם האיש במרכז ואני מדבר על עצמי, אז שמתי את עצמי במרכז, לא אותו. אם הוא במרכז, אני באמת מקשיב לו. מקשיב לו. איך אני מראה לו שאני באמת מקשיב לו? אני חוזר על מה שהוא אמר. משתמש בלקסיקון שלו, משתמש במושגים. היא אומר, למשל אמר לי לפני כמה שבועות, זה עוד היה כשהייתי בבית חולים, הוא בא לדבר איתי, הוא אמר, אני חייב לדבר איתך, כי תכף בא לי הסעיף, אני הולך להרוג מישהו. אז אני אומר לו, אני לא בדיוק מכיר את המושג, בא לי הסעיף, אבל אני מתאר לעצמי שאת מדבר על סעיף פסיכיאטרי. אני רומז לו שאני שומע. אז הוא אומר, כן, אני הולך להשתגע במצב הזה. זאת אומרת, אני לא נזפתי בו, אל תדבר איתי בעברית קלוקלת, בא לי הסעיף, אני לא אתחבר. אבל אני מבין מדבריך. אני מבין מדבריך, השארתי אותו במרכז. זה היו דבריך. לכן החשוב הוא שהאיש ירגיש כל הזמן שהוא במרכז מעייניי, שמה שקורה לו ומה שעובר עליו ומה שעבר עליו, מה ששינינו מפרויד, לא חותרים מה אמא עשה לך, מה אבא עשה לך, ואיך היה לך כשההורים נפרדו, התגרשו, לצערנו יש לנו הרבה מאוד מקרים, אלא איך היה לך אז, איך היה לך באותה תקופה. אנחנו לא מנסים למקד צרות, להמציא צרות עבור המטופל במרכאות, אלא לשאול אותו איך. המילה איך היא הרבה יותר בריאה בגישה ההומניסטית מאשר המילה למה. אנחנו כמעט הוצאנו את המילה למה ממקסיקון הטיפול שלנו. איך היה הרגע הזה? זרקו אותך מבית הספר, אני חוזר לאותו ילד שהציקו לו. זרקו אותך. אז הוא אומר כן, וכולם ישבו בפנים במועדון, אני נותן דוגמה חיה, כולם ישבו במועדון ושרו, ואני עומד בחוץ. ואז כמובן השאלה המקובלת, איך היה לעמוד בחוץ? אני מעדיף לשאול את השאלה האמפתית, כולם יושבים בפנים ושרים, ואתה עומד בחוץ לבד. מה אני עושה? אני חוזר על דבריו, חוזר על סיפורו, אבל אם מה שנקרא לזה חידודים קטנים, המילה לבד או בחוץ או כולם יושבים ושרים, מחדדת אצלו את התחושה שאני אמנם הקשבתי לבעיה שלו, שכולם יושבים ושרים, אני באתי ילד חדש לפה והם לא מסתכלים עליי, אני עומד בחוץ לבד. זאת הייתה עיקר הבעיה. ברגע שהוא שומע שאני חזרתי על אותו סיפור עם החידוד מה כואב לו, הוא מאמין בי. האמונה בי היא שמטפלת פה. שאלת מה זה יטפל? אני לא צריך לטפל. אנחנו לא מטפלים, אנחנו מקשיבים, מאזינים, מהדהדים מלשון הד, כן? רק הד קולך כמו ששרים בשיר, והד קולך אני רק לא נותן את ההד בצורה מכנית, אתה אומר שהשתגעת, אלא אתה מספר שהיית בחוץ. בחוץ זה אומר לבד. מותר לי להוסיף את אותם המילים ששמות את האצבע על הכאב המיוחד שלו.
ארנון, הייתי שמח לשמוע ממך על תחילת דרכך, לפני שכתבת את הספר, על הספר שלך, אפילו שדיברנו בעיקר על הנושאים שכתבת פה, על מה עשית באמריקה,
באנגליה,
ששם למדת את השיטה.
כן. באנגליה קיים מרכז שנקרא PCA, Person Centered, לא, PCI, סליחה, Person Centered Institute. הקים אותו קארל רוג'רס, שהיה אמריקאי, כמו שאמרתי לך, איש כמורה, אמריקאי שהלך ללמוד והפך להיות מרצה בכיר בשיקגו, בכמה אוניברסיטאות בארצות הברית. ולאט לאט הוא הצטרף למספר אנשים הומניסטים באותה תקופה. מה הכוונה אנשים הומניסטים? זה אנשים ששרדו, הרבה יהודים ביניהם, אחרי השואה. ושיתרה מזלם והגרמנים לא רצחו אותם ואת משפחתם. ביניהם ויקטור פרנקל הידוע שכתב את הספר האדם מחפש משמעות וגילה שגם במחנות הריכוז היו אנשים שאת פת לחמם האחרונה חילקו לבני אדם רעבים כי הם אמרו לתת לבן אדם רעב פת לחם ולראות אותו אוכל עושה לי את הטוב כלומר לעשות חסד הומניסטי לבן אדם אחר זה לא תמיד לעשות לא טוב זה גם עושה לי טוב תן עוד דוגמה, הייתי בבית חולים כמה חודשים, כמו שסיפרתי, מגיע ערב שישי, ערב שבת, יום שישי, סליחה, קבוצה של ילדים מבית ספר ליד בית חולים תל השומר, שם זה אזור כפר עזר, האזורים האלה, עם מצילתיים ושרים שירי שבת ושלום, ואנשים התחילו לבכות. חולים שלא היו מוכנים לדבר עם הרופאים, כי דיברו איתם על החלה, החלו לבכות בגלל שהילדים האלה נתנו להם שיר, ואני מאוד מאמין בשירה, מאוד מאמין בשירה. שירה סוחטת ממך דמעות כי היא דוברת את האמת. השירה היא השפה של אותו בלתי מודע שהוציאו מהאנשים האלה שלא היו מוכנים לדבר. לי יש סרטן, אני נמצא כרגע בכימותרפיה, מה שעבר עליי, אבל ברוך השם נגמר. אלא שרו להם וביקשו אותם למחוא כפיים. ופתאום אני רואה את זה שעל ידי שקטעו לו כף רגל, מוחא כפיים ובוכה. זאת אומרת, לא היה צריך לנזוף בו, למה? והוא עשה פעולות מאוד פליליות קודם. הוא פשוט הרגיש לפתע את עצמו באופן אמיתי. הוא אהב את הילדים שבאים ואכפת להם ממנו. האכפתיות היא עמדת תנאים, ההקשבה, ההזנה, האמת, הכנות. זה בשבילנו כלי הטיפול שקרל רוג'רס הביא לעולם. הוא אמר, אני לא אוחז ומחזיק בגישה, אני מאמין בפרויד. פרויד היה איש גאון. הקטע שהוא מנתח ציורים, ומי שקורא את הספרות שלו, לא היה כמותו. הוא יכול לנתח ציור של לאונרדו דה וינצ'י, וללמוד את כל הולדתו של ישו דרך הציור. ללמוד, כלומר, מה שהוא מנתח. הוא היה גדול המנתחים בעולם. כמו יש רופאים, רופא משפחה זה אנחנו, המנתח זה פרויד. הוא היה גדול הפרשנים. אבל רוג'רס אמר, אני עם הפונה. אני לא מנתח מה יש לו. אני לא נוזף בו ומתקן את דרכו. אני יחד איתו. וכל הדרך שאני מראה לו, שאני יחד איתו, אני חוזר על דבריו, חוזר על רגשותיו, מבקש אותו לספר לי את רגשותיו. זה נקרא שאני יחד איתו. זאת שיטת העבודה ההומניסטית, שעליה גם הבאתי כמה דוגמאות.
והיית רוצה לשמוע על הספר שחיברת, ואני יודע שאתה באמצע לכתוב עוד ספר.
כן, אני כותב ספר עכשיו על האמפתיה, כלומר על ההקשבה וההזנה. הספר שאני כתבתי בזמנו הוא על קרל רוג'רס, שהיה בעקיפין מורה שלי, כי אני הייתי תלמיד של תלמידיו, היה לו מרכז באוניברסיטאות שיקגו, מישיגן, עוד כמה, והוא נחשב בעולם כאבי הגישה ה-person centered, האדם במרכז, ואני רציתי להביא לעברית, וכל הרבה אוניברסיטאות פנו אליי, אחרי שראו את הספר, ואמרו לי, סוף סוף בעברית, אנחנו יכולים לתת לסטודנטים שלנו משהו לקרוא על קרל רוג'רס, כולם יודעים, אבל מי הוא, מה הוא עשה, טיפולים שהוא מביא, כמו שאני קצת מביא, אין לנו. אז אמרתי, ברוך השם, יש לכם עכשיו, תקראו, ובאמת אני מקבל הדים. אני לא פרסמתי אותו בצורה מסחרית, אבל בצורה אקדמית, בספריות של האוניברסיטאות זה קיים, ואנשים שקוראים אותו, ההד שאני מקבל, סוף סוף אנחנו מבינים משהו שנקרא גישה הומניסטית. כי הם באמת חשבו שגישה הומניסטית זה להיות אנושי. להיות אנושי זה לתת, לעשות חסד, אם אני אזקק, מה שאומרים הנוצרים למשל, להגיש יד לצמא, לרעב. יש הרי, אמר לי את זה כומר בזמנו, אצלכם בירושלים כתוב בעין כרם על הקיר, הוקו לצמא לכו למים. זה משפט נוצרי ויהודי. אז אנחנו לא הוקו לצמא לכו למים. הוקו לצמא, ספר לנו על צמאונך. ספר לנו מה קורה אצלך. זאת הדרך שאתה מספר לנו, אנחנו מגיבים. ולא מתקנים לך אל הצמאון, אלא נותנים לך להרגיש ששתית. וזה היחס שלנו. יחס אוהד, מקבל, הוא התורה העיקרית של הגישה ההומניסטית. וזוהי האמפתיה.
ראיתי שאתה גם מרצה באוניברסיטת העברית ובבית ברל. כשאתה עושה את הקורס, מה בעצם אתה מלמד? השאלה אם זה השלמה לקורס פסיכולוגיה, או שזה שיטה בנוסף?
בלשון עבר, זקנתי וגם קשישתי, והייתי מורה באוניברסיטה בירושלים. באים אליי תלמידים היום כמתלמדים, הלומדים בעצמם להיות מטפלים, אז אם הם עושים עבודת גמר, או את התואר שני, או דוקטורט, באים אליי להתייעץ, ואני שמח אינני מלמד היום, אלא אם כן אני מוזמן, אבל אינני מלמד, איך שאומר, מן השורה, כאחד מהמורים הקפואים. הייתי מורה בבית ברל די הרבה שנים, למעלה מ-10 שנים, ושם לימדתי באמת את ה... גם שם, גם באוניברסיטה, את מה שנקרא הגישות ההומניסטיות. משם המשכתי ופיתחתי. קיבלתי מאמרים ותגובות מתלמידיי. הספר הנוכחי שלי כתוב לא פחות ולא יותר מאשר מפי מטופלים בעבר. חניכי פנימייה שאני הייתי הרכז החינוכי והמנהל החינוכי שלה, אשר פוגשים אותי מדי פעם ברחוב עם תפיחה על השכם, ארנון, ארנון, הם עוד קוראים לי ארנון, ואני אז מתלבש עליהם, ואני אומר, בוא ספר לי זיכרונות, והם נורא אוהבים לספר זיכרונות. על מי הם אוהבים לספר את הזיכרונות? על אלה שהיו אמפתיים איתם. אני זוכר את שוש, אני זוכר את מיקי, איך היא דיברה איתי, איך היא פעם אחת שהייתי עצוב, הציע לי לשמוע איתה שיר ברדיו שאני אוהב. אלה הקטעים של הידידות שקראנו להם קודם. להיות יחד. הרגעים שהיו איתם אנשים יחד, החזירו אותם לפנימיה. הם לא רואים בפנימיה רק את הקטע הרע במרכאות, זרקו אותי מהבית, אלא הביאו אותי למקום שהיה לי גם חם ומיטיב. והחם ומיטיב הזה, זה הנושא שלי בספר. היה חם ומיטיב עם חניכך.
לסיום הייתי רוצה לשמוע ממך איזשהו המלצה.
לסיום תשתה את הקפה שלך קודם.
כבר שתיתי אותו. הייתי רוצה לשמוע ממך איזשהו המלצה שאתה נותן למאזינים שהזינו את התוכנית.
ללמוד ולקרוא על הנושא שנקרא אמפתיה. אני מקווה שבקרוב הספר שלי בעברית יצא ויפרט. תהיינה בו גם דוגמאות, אבל כל מי שירצה לקבל יוכל להתקשר אליי, ואני אתן לו אפילו במייל או בצורה אחרת דוגמאות למפגשים אמפתיים. מה אנחנו רוצים? אני כותב כמה בספר שלי, אבל הכי טוב זה לקרוא. דבר נוסף זה לדבר עם מטופלים שמרגישים שבאמת המטפל מבין אותם, מקשיב להם ואכפת לו. האכפתיות זה לא שהוא עושה את זה כעבודה מקצועית, לימדו אותי פסיכותרפיה ואני צריך לעשות כמו הטייס, כך וכך שעות טיסה. לא, אני צריך לעבור את המבחן שהמטופל יגיד למטפל הזה, אנחנו שוב משתמשים במושג מטפל, שהפונה יגיד, האיש הזה היה אכפת לו ממני, הקשיב לי, וזה היה מאוד חשוב לי שהוא הקשיב לי. אנשים כאלה הם המורים הטובים ביותר בפסיכותרפיה.
על רקע נעימת התוכנית, עד כאן דברנו להפעם. ראשית, אני רוצה להודות לאורח שלנו, לדוקטור ארנון לויטן, על היותו כאן בשעה האחרונה, ואני מוטי פרידמן, נפרד ממכם להתראות בתוכנית הבאה.